שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
איזה יופי, יש לנו ספר חדש, אנחנו בספר במדבר.
אכן.
פרשת
במדבר.
פרשת במדבר, ואנחנו פותחים במפקד. מהו מפקד בעצם? מה המשמעות של המפקד?
מפקד זה בעיה. אתה מתחיל לספור אנשים. מה זה לספור? אני מספר? אני אישיות, לא?
כן, מה זה ברקוד? זאת אומרת, כאילו, אנחנו יודעים אחרי זה מ...
לא, זה בכלל, יש... השאלה היא, מה זה אדם בכלל? אתה יודע, אתה יכול להסתכל על, על בני אדם כעל מסה של אנשים. ואז עם המסה הזאת אתה עושה משהו. ולא אכפת לנו אם זה איציק, או יוסי, או אלברט, שנמצא בתוך המסה הזאת. זה לא אכפת לנו, יש פה מיליון אנשים, וזה הכוח. כן, ככה המנהיגים של הציבורים, הם מרגישים. ויש בעיה בהתייחסות הזאת. כלומר, תראה, כשאתה... לפעמים אני שואל אנשים, תגיד, מי אתה? אומר, אני... פקיד בדואר, כן? אבל אני לא שאלתי מה הפונקציה שאתה ממלא, אני שאלתי מי אתה.
אתה בכלל יכול לענות על זה?
כן.
אתה יודע, זו שאלה קשה, מי אתה?
הרבה מהשם הפרטי גם נותן משהו. אני יוסי, אני דוד, זה כבר אומר משהו שהוא הרבה יותר רחב, ולא ניתן לתפיסה על ידי מספר. כן? כי ברגע שיש לך נגיד 10 אנשים, אם דודו הלך, אז מישהו אחר בא להחליף אותו, זה כבר לא דודו, זה מישהו אחר. ולכן, עצם הרעיון להתייחס אל בני אדם כאל בעלי מספר, זה דבר בעייתי, וגם הגמרא אומרת שאין הברכה שורה בדבר שבמניין. דבר שאתה מונה אותו, כבר אין עליו ברכה. כי זה לא אמיתי, זה בנסיך הקטן, כשהנסיך, יש שם איזה ויכוח בין הילדים לבין המבוגרים. אם אתה אומר, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות, והוא אוהב פרפרים. אז המבוגרים שואלים כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אבא שלו. והוויכוח הוא פה מאוד ברור, האם אנחנו הולכים על איכות או על כמות, על דבר הניתן למדידה, כמה האדם שוקל, אבל השאלה אם זה אומר משהו לגבי מהות האדם. לכן אפשר לומר שהספירה של בני האדם היא לכתחילה מובד בתורה כדבר בעייתי. אלא אם כן, זה בא מתוך חיבה, מתוך שמחבבן רוצה למנות אותם, אומר רש"י. מונה אותם בכל שעה, כמו אדם שמחבב, יש לי הילד הזה, והחמוד הזה, ופה ושם. אז השאלה איך לספור. וכאן מצאנו בעולם שתי שיטות, והתורה אומרת את השיטה השלישית. השיטה האחת היא באמת להתייחס אל מכלול בני אדם כאל מספר. 600,000 אנשים, זה מספר. אפשר להתייחס כאל שמות. האדם הפרטי, איציק, דודו, אלברט, יולנדה, כל אחד ואחד בפרט. מה אומרת התורה? צריך לספור במספר שמות. כל זכר לגולגל אותם. סופרים גם את המספר וגם את השמות. כלומר, הכלל שהוא צריך לפרט, הפרט שהוא צריך לכלל. היחיד מוצא את עצמו מתוך השייכות שלו אל הכלל. והכלל הוא בעל משמעות כי הוא מתפרט לפרטים. אי אפשר לנתק את זה להשקפה שהיא כל כולה קולקטיביסטית, והשיטה אחרת שהיא כל כולה אינדיבידואליסטית. אני חושב שזה הלקח הראשון של הפרשה.
מתוך השלם, מתוך על הקו.
בדיוק, בהתאמה, לא בחירה בין משטר שרואה רק את הקולקטיבי, או משטר שרואה רק את האינדיבידואלי.
עכשיו, מדוע באמת, והנה אנחנו עושים את המפקד, מדוע שבט לוי פטור?
השבט לוי הוא משהו מיוחד, הוא פקוד בפני עצמו, יש לו ספירה משלו. אם תשים לב הפרשה, לא רק נאמרים המספרים של השבטים, אלא גם מציינים לך את השבטים לפי מחנות. מחנה יהודה, מחנה אפרים, מחנה ראובן, מחנה דן, כשבאמצע כל המחנות נמצא שבט לוי, ובאמצעו של שבט לוי נמצא המשכן. כלומר, הספירה היא מסביב לאיזשהו פרויקט. הפרויקט במקרה הזה, השראת השכינה דרך שבט לוי, שהוא השבט העומד במרכז עם ישראל במדבר דווקא. אם תשים לב, דבר מאוד מעניין. המחנות האלה, מחנה יהודה, דן, אפרים וראובן, חוזרים על עצמם בארץ ישראל מסביב לשבט אמצעי אחד. הרי שבט דן נמצא ממערב, איפה שהיום גוש דן, מה שנקרא.
לא נמצא, היה אמור להיות.
כן. שבט יהודה נמצא מדרום, שבט ראובן ממזרח, ומצפון שבט אפרים. מה יש באמצע? שבט בנימין.
בנימין.
כלומר, בנימין הוא השבט לוי של ארץ ישראל. כלומר, בנימין הוא הצבא, הוא היחיד מבין השבטים שנולד בארץ ישראל, ודווקא בחלקו שרתה שכינה, לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין בלבד. שבט בנימין, בארץ ישראל אתה רוצה ששכינה תשרה, אתה צריך להיות שייך לארץ, אתה צריך להיות צבא. במדבר זה בדיוק ההפך. המדבר הוא המקום של התלישות. דווקא מי שאין לו אחיזה בארץ, הוא זה שיכול להנהיג את העם במקום תלוש, במדבר.
אז מה, זה מאוד, כבן לשבט לוי זה...
סגל, לא סתם, סגל זה סגן לוויה.
אז זה מעליב, מה, אנחנו כל כך תלושים מן הארץ בעצם?
עד רבה, התלישות הזאת היא זו שמאפשרת לפתוח את העיניים אל עולם קצת יותר רחב. כן, אם אתה כל הזמן שייך לשבטים הרגילים, אז יש לך אדמה, יש לך שורשים. אם אתה כהן, אתה שייך לאריסטוקרטיה. אם אתה לוי, אתה לא אריסטוקרט וגם לא בעל אדמה. אז אתה לא שייך לו לפה ולא שם. איש אוויר, לופטמנש, נשתהין, נשתהר. וזה מה שמאפשר דווקא ללוי לבוא במגע עם מה שמעבר לעולם. לכן דווקא הלוי הוא המועדף לקבלת התורה, ומארבצת התורה יותר מכל השבטים. דווקא בגלל שאין לו מחויבות, הייתי אומר, כלכלית.
כן, אבל אנחנו יודעים אחר כך היסטורית, הלוויים יושבים בתוך הנחלות, והם, זאת אומרת, הם עוסקים, גם הם עוסקים בחקלאות, גם
כן, הם... אבל... אבל הם מפוזרים. כלומר, אין לך יחידה, שאפשר לקרוא לה יחידה שבטית, או כן. יחידה לאומית מרוכזת. כך שהלוי, מטבע הדברים, שומר על זכר המדבר בתוך ארץ ישראל. כלומר, הוא המדברי בתוך היישוב. ואי אפשר ליישוב להיות יישוב מוצלח, אם הוא לא זוכר שהוא בא מן המדבר. אם הוא לא משאיר איזשהו מקום לגמישות שהמדבר נותן.
לזכור את חיי הנבד. מה זאת אומרת, הלוי הוא...
הוא הנבד, הוא הנבד הנצחי גם כשהוא יושב בעירו.
הוא היהודי הנודד.
כן, בדיוק.
עוד לפני שיש את היהודי הנודד של הגולה,
אז הוא הנבד
בריבוע.
אתה יודע, אומרים ששבט לוי הרי לא השתעבד במצרים. המצרים כיבדו אנשי רוח בתור, זאת אומרת, השכבת העילית של האומה. ולכן גם שבט לוי בגלל זה לא ממש ירש את הארץ.
אבל לכאורה, טובה ותאמר, אוקיי, מבחינה היסטורית, נגיד במצרים, מה שבט לוי, עוד לא ניתנה תורה, עוד לא נקבעו התפקידים. עוד...
היו נביאים, בכל זאת, אהרון שהיה אז לוי, עוד לא היה כהן.
זה, אבל עדיין, הרוב השבט היה גם, הנה עובדה, את משה גם מנסים, את משה שולחים בטבעה, זאת אומרת, כן, אנחנו שומעים שלחצו ועינו את משפחתו אחרת, למה הוא...
כן, זו גזרה שהייתה פעם אחת. הרי סך הכל גם, אם כבר אתה מדבר על משה, משה עוד יותר לא השתעבד. לא רק שהוא לא היה משועבד, משה גם לא היה גר בארץ מצרים. הרי הוא הרגיש מצרי בהתחלה.
אם אנחנו כבר מדברים
על... אז אם כבר, לכן גם הוא אפילו לא נכנס לארץ.
אבל אם אנחנו מדברים בכלל על שבט לוי, תראה, יש פה משהו בתוך שבט לוי, וזה פרנס הרבה תיאוריות של מבקרי מקרא, בתוך שבט לוי יש את הלוויים ואת הכהנים. החלוקה הזו, הדיכוטומית, בין באמת, כמו שאתה אומר, האריסטוקרטיה, הכהנית...
כן, והנלווים,
והנלווים, תוך כדי טענה, באמת שאגב, הכהונה נשארה בירושלים, חלק גדול מהלוויים...
המפוזרים.
המפוזרים היו בממלכת ישראל אחרי... מדוע, מדוע, מדוע לא, בעצם לא נבחר כל שבט לוי לשמש בכהונה, ולמה, למה היה צריך לעשות את ההפרדה הזאת של...
זה, כשמדובר בקודש, הרי הם שומרים על הקודש. הקודש תמיד צריך לתת מקום לשני עניינים סותרים מבחינה מסוימת. מצד אחד, החסד הגדול שבא מן הכהונה, הכהן כאיש של חסד שמשפיע טוב, משפיע חיים לבאים לפתחו, יחד עם זה צריך איזושהי קנאות דתית ששומרת על המקדש. ודווקא הלוי ידוע יותר בקנאותו, יותר מאשר הכהן.
אבל הכהן הוא גם לוי, הוא בעצם מאותו...
כן, אבל הוא לוי שהפך לכהן. אם נסביר, זה מידת הדין שהפכה למידת החסד. הרי מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מאהרון. אהרון, נאמר עליו, הלא אהרון אחיך הלוי. ידעתי כי דבר ידבר הוא, הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. כלומר, הוא האח הגדול ששמח בגדולתו של אחיו הקטן. הוא הלך נגד הטבע. הרי בדרך כלל הגדול מקנה בקטן, בגדולה של הקטן. וכאן הוא ורעך ושמח בליבו. הוא הפך את מידת הדין של שבט לוי למידת החסד. כך שהכהנים בני לוי הם כהנים שראויים יותר מכולם להפיץ את מידת החסד בעולם, כיוון ששורשם היה במידת הדין שהיא התהפכה.
כמו, אבל הנה, אז הנה, אנחנו זוכרים את הברכות של יעקב, ושם זה בעצם, שם זה מתחיל...
של חמאס, מחירות.
כן, לוי ושימון. למה שימון לא נבחר לשמש יחד עם לוי ככלי קודש, אלא הוא בכל זאת בסופו של דבר קיבל נחלה, אומנם נחלה דרומית קשה, אבל קיבל נחלה משל עצמו.
כן, שבט שמעון אנחנו רואים שהוא בא ממידת דין יותר קשה. זאת אומרת, בעוד ששבט לוי קינה על מעשה דינה, שמעון ולוי קינאו במעשה דינה, תמיד יש את השאלה מי מקנה לשם שמיים ומי מקנה שלא לשם שמיים. אז כנראה שלוי קינה לשם שמיים ושמעון לא כל כך. רואים את זה בסיפור של זמרי ופנחס, זמרי משבט שמעון, פנחס משבט לוי, שבסופו של דבר, כשמדובר בעניין של זנות, שדומה למעשה של דינה, דווקא ההוא משבט שמעון נפל שם, איפה ששבט לוי לא נפל.
כמעט, אוקיי, אז מה שאתה אומר, ששבט שמעון לא, הוא קינה לשם כבוד, כבוד המשפחה, כמו במזרח הקדום.
אפשר לומר, כלומר, יש משהו לא לגמרי טהור.
לא לגמרי טהור.
מה שאין כצל לוי, שזה בא בכל זאת מטהרת הנפש.
ובאמת שמעון בכל זאת יש לו נחלה. אגב, מבחינה היסטורית גם חלקים גדולים בני שמעון שרדו, הם לא כמו יותר שאר שבטי ישראל, בגלל שהם נבלעו בתוך שבט יהודה.
שבט יהודה, חלק משבט שמעון גם פנה דרומה לכיוון סלע שבמדבר, הלוא היא פטרה, והתקרב לשבט ראובן. אם אתה שם לב, זה דבר מאוד מעניין גם, שהמחנות חזרו על עצמם בארץ ישראל גם כן. הרי עם שבט אפרים נמצאים מנשה ובנימין, שכמו במדבר, ממש סמוכים מבחינה גיאוגרפית. שבט דן, שהוא לכאורה, שבפרשה שלנו מופיע יחד עם אשר ונפתלי, הרי היה רחוק, פנה צפונה להתחבר אל בני מחנהו, עם דן ונפתלי בצפון. אם אתה רואה את שבט שמעון, שנמצא בפרשה שלנו עם ראובן וגד, אז מבחינה היסטורית, בימי המציאה מלך יהודה, הם פנו יותר מזרחה כדי להתקרב.
לעבר הירדן המזרח, כן.
וכל מה שנשאר לך זה יהודה עם יששכר וזבולון. יששכר וזבולון הם בצפון, יהודה בדרום. אלא שאנחנו יודעים מספר דברי הימים, שיאיר בן מנשה שישב בגולן, גם הוא בעצם מצד אביו משבט יהודה, ורק מצד אמו משבט מנשה. כך שיש לנו גם יהודה, יששכר וזבולון בצפון. כך שכל המחנות איכשהו נשמרו,
יש משמעות, זאת אומרת, החשיבות של המחנות והחניה שלהם, יש לה משמעות עתידית, יש לה משמעות גם, איך נאמר,
ערכית.
אבל מעבר לערכית, תכף לערכית גם בעניין של העתיד, של לא נגיד של ניבוי, אלא כאילו, זה אמירה, מתוך הספר אנחנו למדים על מה שיהיה.
לא, אתה לומד גם בספר יחזקאל. בספר יחזקאל אתה רואה חלוקה של השבטים שונה. כלומר, יחזקאל מדבר על עולם אידיאלי, שבו כל השבטים נמצאים בעבר הירדן המערבי. כאילו ההתיישבות בעבר הירדן המזרחי הייתה כמין תאונת דרך, תאונת דרכים בהיסטורית, ואותה מתקנים, לפחות בארץ ישראל האידיאלית, כפי שרואה אותה יחזקאל הנביא, שאני לא יודע אם הוא התכוון לומר שגם זה יהיה כך בארץ ממש. כן. אז כך שלא תמיד אפשר ללמוד מדברים שהם מקרה של ההיסטוריה. אבל אם תשים לב, למשל בפרק פה בספר תהילים, נאמר על לפתי אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך, יושב הקרובים מופיע. אפרים, בנימין ומנשה קשורים ליושב הקרובים. אם אתה רואה את פרשתנו, הכל מובן. הרי הצד שבו היו הקרובים בתוך המשכן, זה צד מערב. ודווקא סמוך לצד הזה היו מחנה אפרים, בנימין ומנשה. זה מראה על הקדמות של הקישור הזה בין שלושת השבטים האלה, לבין הקרובים, בניגוד למבקרי המקרא שרואים בזה תופעה מאוחרת.
לא, תופעה מאוחרת, גם הם, תראה, אבל אני כן רוצה לשאול אותך בכל זאת על הקרבה הזאת בין, 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 בין בניה של רחל, בין השבטים שהם בניה של רחל. בכלל, שבט בנימין הוא שבט, אתה הזכרנו אותו עוד קודם לכן, הוא שבט מאוד, יש בו דברים אמביוולנטיים. מצד אחד באמת השכינה ניתנת במקומו הר הבית, כלומר, ירושלים היא נחלת שבט בנימין, לא יהודה. זה שדוד מחליט לבנות את בית המקדש ולמקם את בירתו.
אבל ביסודו של דבר זה שייך לבנימין.
שייך לבנימין. זה נובע בגלל שבנימין שבט קטן, ומצד שני, כמעט הציר הישראלי סובב סביבו, בין אם לטוב, בין אם לרע, בין אם זה פילגש בגבעה, בין אם זה המלך הראשון, בין אם זה כמעט השמדה מוחלטת של הגברים בשבט, לבין אם זה בסופו של דבר, זה השבט ששורד יחד עם שבט יהודה, למרות איך לומר, אני מניח, המתח העצום בין שני השבטים האלה. אני בטוח שלא צררה אהבה עזה בין שבט בנימין שראה את עצמו כמקופח אפילו, היה שבט המלכות הראשון.
שבט בנימין הוא השבט של היהודי של העתיד. אתה רואה גם במחלוקת בין יוסף לאחיו, המריבה זה מסביב לבנימין. בנימין, התורה מציגה אותו במפורש כצעיר. זאת אומרת, הצעיר זה מי שנושא בקרבו את העתיד. וכל אחד רואה בבנימין מי שכדאי להשתלט עליו, כי הוא מייצג את הכוחות העתידיים. עד כדי כך גם, שחזל אומרים שהאבן שלו, שבחושן, הישפה, היא כוללת בתוכה, האבן הזאת, את הצבעים של כל האבנים האחרות. כלומר, כל אחד מוצא את עצמו בשביל בנימין, הוא שקוף, אפשר לומר. אם תשים לב, בהתפלגות הממלכה, שאנחנו רואים בספר מלכים, כשבא הנביא אחיה השילוני, הוא מודיע לשלמה שהממלכה שלו תתפלג, אז הוא קורע את מעילו ל-12 קרעים. אז אנחנו מבינים, זה כנגד 12 שבטים. והוא אומר, אתה רואה, 10 מהשבטים האלה יעזבו אותך, ואתה מקבל קרע אחד, את שבט יהודה, כדי שישאר ניר לדוד. נשאלת השאלה, 10 ועוד 1, זה יוצא?
11.
11. מה עם הקרע ה-12? הוא כנגד שבט בנימין. וכאילו, לשבט בנימין ניתנה הבחירה למי להצטרף. אם לממלכת הצפון, כמו שהיה בימי שבע בן בכרי, כשהיה הניסיון הזה, או לממלכת הדרום, כמו שקרה בסופו של דבר. דווקא אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. הכתוב אומר, ונפשו קשורה בנפשו. הנפש של יעקב קשורה לנפש של בנימין. איכן שבנימין ילך, שם תהיה ההיסטוריה של עם ישראל. למזלנו, אנחנו שבט יהודה, שבט בנימין יצטרף אל שבט יהודה. ואז יוצא שמי שיצא מן ההיסטוריה, זה שבטי הצפון, ונשארנו עם שבט יהודה, כי בנימין נתן את הכוח הזה. לעומת זה, אם בנימין היה מצטרף אל שבטי הצפון,
שבט יהודה... שטבעי דווקא, זה היה דווקא...
כן, השבט יהודה היה נעלם מההיסטוריה. כלומר, כך שאנחנו רואים שיש תפקיד עצום לשבט בנימין. הוא זה שקובע לאן ההיסטוריה הולכת.
עכשיו, אנחנו נגיד, אני יודע, אולי זו שאלה פשטנית, אבל ב-2000 שנה אחרי חורבן בית שני, יותר מ-2500 שנה אחרי חורבן בית ראשון, יש אפשרות לדעת, נגיד, אני לוי, אבל זה לוי מיוחד, אני יודע...
סגל, אמרנו, סגל זה לא שם, זה ייחוס.
כן, אבל שאלה אם זה... לגבי משפחות שידועות עם שבט בנימין, עם...
טוב, יש לנו, אצלנו מכל השבטים, הרי ירמיהו הנביא הלך והביא את שרידי עשרת השבטים לממלכת יושיהו מלך יהודה, כך שלפי העדות של התלמוד יש בתוכנו אנשים מזבולון, מדן ו... גם יש לנו עכשיו התחלה של חזרה של עשרת השבטים ממש, על ידי יהודים שבאו מכל מיני גלויות רחוקות שלא חלמנו עליהן. אז בוודאי שאנחנו הרבה יותר מורכבים ממה ש...
אבל למשל, שבט, יש כאלה שאומרים, אנחנו צאצאים של משפחות יהודה, של משפחות יהודה, יהודיות,
כן,
מאוד...
יש קצת מסורות, אבל זה לא...
זה מסורות.
זה מסורות, יותר... שייתכן מאוד שהן אמיתיות גם, אבל אין לנו דרך לבדוק את הדבר הזה. אם כי יש היום קצת גנטיקה של הגן הכהני וכדומה, כמו שאתה יודע.
כן, לא, אבל אין, אתה יודע, את השין הסורקת, את הזה.
אבל מה שאפשר לומר, זה שברגע ששבט יהודה הפך להיות עם ישראל, אנחנו יהודים, כוונה משבט יהודה, אז לא הייתה לנו ברירה, אנחנו נטלנו על עצמנו את התפקיד של עשרת השבטים. ואז בתוך שבט יהודה יש לך אפרים ויהודה. למשל, הנביא, כשהוא מדבר, למשל, הנביא זכריה, שמדבר אחרי גלות עשרת השבטים, מדבר על יהודה ואפרים. גם יחזקאל, שהוא חי אחרי גלות אפרים, אומר, יהודה לא יצור את אפרים. כלומר, מדובר פה בחלוקה פנימית של החברה היהודית. מה שנקרא היום, אפשר לומר, בגדול, חילונים ודתיים, אפרים ויהודה. אז זה מערכת יחסים מורכבת ומסובכת, שעתידה גם כן להגיע לאיחוד שיחזקאל הנביא דיבר עליו, של, והיו לאחדים בידיך.
לקראת סיום, מהו השולחן ערוך של שבט לוי, ומדוע הוא משמש את ישראל, את עם ישראל, בגלות ועד היום?
כן, שבט לוי הוא בהחלט מי שמקבל את התורה בזמן הגלות. ולכן עליו נאמר, יורו משפטך ליעקב ותורתך לישראל, אפשר לומר שההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה של עם ישראל, היא כמין גלות אחת ארוכה. רק באחרית הימים אנחנו חוזרים למצב של יציאה מגלות, ואז כנראה ששבט בנימין יתפוס מקום יותר מרכזי. ואז כשאנחנו נראה אולי התפתחויות של ההלכה, כמובן בתנאים שההלכה קבעה, בסנהדרין, בלשכת הגזית, אז אנחנו גם נראה איזושהי יציאה מתורה של גלות לתורה של נצחיות.
וזה השולחן ערוך של שבט לוי.
כן, אז עוד לעתיד לבוא.
עוד לעתיד לבוא.
המשך יבוא, כמו שאומר.
המשך יבוא. תשמע, הסיפור, שבטי ישראל, המתחים ביניהם, ולא המתחים, והאהבה ביניהם, והסדר שלהם, והסדר ישיבה בעת, נושא ש...
שמראה הרבגוניות של החברה הישראלית ויכולת ההתמודדות שלה. זה האתגר.
וזה מלווה אותנו... אפשר לומר, לאורך ההיסטוריה, עם ישראל מעולם לא היה במצב של...
אחידות, של...
הומוגניות.
כן, ודאי. מי אמר גם שזה רצוי, כמו שבתוך הגוף יש לך איברים.
אבל לא תמיד הוא היה פלורליסט. זאת אומרת, הרבה פעמים זה היה מתוך מתח ו...
אולי כדאי להתאים את זה כדי שלא יטעו בכוונתנו. אין ביהדות פלורליזם של דעות, אבל יש פלורליזם של זהויות. יש אופנים שונים להתייחס אל אותה האמת.
כלומר... האמת היא אחת, אבל הדרך שאתה לובש אותה היא משתנה משבט לשבט או מאדם לאדם.
מזהות לזהות. כן.
מזהות לזהות. תודה רבה לצופים, תודה רבה לרב אורי שרקי.
תודה רבה, שלום.
זהו, עד כאן פרשת במדבר.
חג שמח.
חג שמח, כמובן. חג שמח לצופים. להתראות.